גיטין דף חס. אנחנו מתחילים שורה חמישית מלמעלה. רב נחמן בר יצחק אמר, שאלנו בעמוד הקודם קושייה. ברייתא אחת אומרת שהמביא גט בספינה שנמצאת בארץ ישראל כמביא בארץ ישראל. ברייתא שנייה אומרת כמביא בחוץ לארץ. אז שם ניסינו לתרץ שברייתא אחת כמו רב יהודה ואחת כמו רבנה, או שתיהם כמו רב יהודה, שרב יהודה ורבנה נתווכחו בנושא של ספינה שגדלים בה גידולים, האם היא חייבת בשביעית ובמעשרות או לא. רבנן אומרים חייבת, ורב יהודה אומר תלוי אם הספינה גוששת ונוגעת בקרקע או שהיא על המים לגמרי. אז ניסינו לתלות את זה בזה. אבל נחמן בר יצחק אומר לא, תירוץ אחר. בנהרות דארץ ישראל דכולם אלו פליגי. בוודאי ספינה שנמצאת בארץ ישראל, הגט שנכתב בה והגיע ממנה, לא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. יש לזה דין של ארץ ישראל. אלא כי פליגי הברייתות בים הגדול. וזה גם תלוי במחלוקת רבנן ורב יהודה בנושא אחר, בנושא גבולות ארץ, גבול ארץ ישראל בתוך הים. דתניא, איזה הוא ארץ ואיזה הוא חוץ על הארץ? כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ, חוץ על הארץ. טורי אמנון זה מה שנקרא, זה הר שנמצא בפינה הצפונית מערבית של ארץ ישראל. אנחנו כולנו יודעים שהגבול המערבי של ארץ ישראל זה הים, והיבשה יש לה כמו דומה לחצי ירח כזה, חצי עיגול. טורי אמנון זה נקודה למעלה, זו הנקודה הכי צפונית של ארץ ישראל וגם הכי מערבית. זה הר כזה שנתקוע בים וחציו בתוך המים. אז כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, אבל החלק בהר מטורי אמנון ולחוץ, חוץ על הארץ. מה הדין של האיים הקטנים בים? זה מה שנקרא הנסין שבים. רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם. מטורי אמנון, שזה הפינה הצפון מערבית, עד נחל מצרים, שזה למטה בפינה הדרום מערבית. תעשה קו ישר מנחל מצרים עד טורי אמנון, כל האדמה שבתוך החוט נחשבת ארץ ישראל, שמחוץ לחוט נחשבת חוץ לארץ. מן החוט ולפנים ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ חוץ לארץ. זה שיטת חכמים. רבי יהודה אומר, כל שכנגד ארץ ישראל, הרי הוא כארץ ישראל. זה לא הולך. אין קו מערבי באמצע הים, מטורי אמנון עד נחל מצרים. לא. אין גבול מערבי. כל הים כנגד, שממול המרווח בין טורי אמנון ונחל מצרים, עד לסוף כל כולו ארץ ישראל. כל שכנגד ארץ ישראל, הרי הוא כארץ ישראל. שנאמר, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול. מה זה התוספת? הוא גבול, זה יהיה לכם גבול ים. התוספת הוא גבול מלמדת שהכל ארץ ישראל. והנסים שבצדדים, רואים כאילו חוט מתוח עליהם. מקפלוריה, זה העיר שנמצאת בראש טורי אמנון, ועד ים אוקיינוס, ומנחל מצרים ועד ים אוקיינוס. כך חוט תמשוך אותו מערבית, מערבה. מן החוט ולפנים ארץ ישראל, כמה שזה כנגד הארץ, מן החוט ולחוץ, זה כנגד צידי ארץ ישראל, חוץ על הארץ. ורבנן, אי הוא גבול מה יבדלה, מה הם לומדים משם? הם יבא אלי לנסים, ללמד שהאיים שבתוך הים, בתוך החוט, בתוך הקו המערבי, יש להם דין ארץ ישראל. ורב יהודה נסין לא צריך הקריים, הם בתוך הגבול, לא צריכים פסוק שהם נחשבים ארץ ישראל. אז על כוחנו שהפסוק בא לתת דין ארץ ישראל לכל הים שנמצא מערבית לארץ ישראל. עד ים אוקיינוס. יש כאן תוספות מעניין שמפלפל מה הדין בארצות שכנגד ארץ ישראל, שאחרי היה. רב מאיר אומר, אקו כארץ ישראל לגיטין. באו מיני מרבחי ברבי. המוכר עבדו לסוריה. כמוכר בחוץ לארץ דמי או לא. אז ככה. דבר ראשון, מה זה מוכר עבדו? אז רש"י מביא, יש לנו משנה לכמות. מי שמוכר את העבד שלו לחוץ לארץ, נכנס. לקח את העבד שחיה במצוות, ואתה מוציא אותו לחוץ לארץ שהוא לא יוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ, יצא לחירות. אם הוא מכר אותו לסוריה, מה זה סוריה? אומר רש"י, סוריה היא ארם צובה. אז למה היא שונה? מה הדיון פה? הוא כבשת דוד והוסיפה על ארץ ישראל. השאלה היא, האם סוריה שנמצאת צפונית מעכו, יש לה דין ארץ ישראל? או לא? אם יש לה דין ארץ ישראל, מי שמוכר לשם את העבד, לא יצא לחירות. אם היא כחוץ לארץ, יצא לחירות. במה זה תלוי? האם כיבוש יחיד שמי כיבוש, או אין שמו כיבוש? כיבוש יחיד זה כיבוש שדוד המלך כבש. נקרא את התוספות על זה. פירש בקונטרס שלא היו שם כל ישראל ביחד כמו בכיבוש יהושע. הוא כבשה לצורך כולה. יהושע כבש את הארץ לצורך כל העם. אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. אז השאלה אם זה נקרא כיבוש או לא. עוד טעם אומר תוספות. בספרי מפרש טעם אחר. שמה? שאי אפשר לכבוש לפני שקודם כל כבשת את כל הארץ בעצמה. שאמרו לדוד, סמוך לפלטורה שלך, לא הורשת. יבוסי שהיה סמוך לירושלים, לא כבשת אותו, ואתה הולך וכובש ארם נהריים וארם צובה. לכן זה נקרא כיבוש יחיד. אז ככה הסתפקו. אומרת הגמרא, אמר להו תניסוו. רב מאיר אומר, אקו כארץ ישראל לגיטין. לגיטין אין, אבל לעבדים אפילו אקו כבר נחשבת חוץ לארץ. וקושקין סוריה דמרחה כתובו שהיא נחשבת חוץ לארץ. תונו רבון, משלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל, ומשלושה לחוץ לארץ. יש לזה סימן, אב, בר ורק. שלושה לארץ ישראל, הפרת עמק, שלושה ראשונים לחוץ לארץ. הפרת עמק כחוץ לארץ. גזרו על אדמת סוריה. שמי שנוגע בגושה נטמע כמו אדמת חוץ לארץ. והמוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוץ לארץ. והמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ. אין משם עדים מצויים לקיימו, או שהם גם לא בקיאים לשמע לפי רב. ובשלושה לארץ ישראל חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. והרוצה להיכנס בה בטהרה, יש לו אופציה, הוא נכנס, הוא יכול להיכנס. באווירה, כמו שהגמר עוד מעט תסביר. והקונה שדה בסוריה, כקונה בפרברי ירושלים, גם את זה הגמר תסביר, שיש מצווה לגאול קרקעות בסוריה. חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, כסבר, כיבוש אחית, שמי כיבוש. אז לכן חייבים שם במצוות. והרוצה להיכנס לבית טהרה נכנס. איך? הרי אמרת מקודם, הפרת טמא כמו חוץ לארץ. מתרץ את הגמרא בשידת תיבה ומגדל, שזה כמו אוהל, שהוא לא נטמע מהקרקע, אלא רק הוא נמצא באוויר סוריה, דתניה. הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל, רבי מטמא. כיוון שזה אוהל זרוק, אוהל לא מחובר על הקרקע, הוא לא חוצץ ולא שמי אוהל. רבי יוסי ברבי יהודה מטהר, כיוון שאוהל זרוק, שמי אוהל, הוא חוצץ. ואפילו רבי לא קום את המלע בארץ העמים דגזרו גם על גושה וגם על אווירה. אבל סוריה על גושה גזרו, על אווירה לא גזרו. והדין השלישי, והקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים למה הלכתה, מה נפקים הנה? אמר רב שישס לומר שכותבים עליו עונו ואפילו בשבת. כשאתה קונה שטר קרקע מגוי, אתה יכול לכתוב שטר בשבת. כשאתה אומר, בשבת צריך כדעתו? אסור לכתוב בשבת שטר. אומרת המראה, כדאום הרובה, אומר לאקום ועושה, אוכל נעמי אומר לאקום ועושה. אני מבקש מגוי שיכתוב לשתה. מה החידוש? ואף אגב דאמירה לאקום, שבות, יש איסור דרבנן לומר לגוי לעשות לי מלאכה בשבת. משום שוב ארץ ישראל לא גזו רבנן. אז בסוריה יש דין גאולת קרקעות, יש דין של יישוב ארץ ישראל. ומצווה לקנות שם, ואם אתה קונה קרקע ואתה רוצה לסגור עסקה בשבת, אתה יכול לבקש מגוי שיכתוב בשבילך את השטר. תנו רבו, עבד שהביא גיתו, וכתוב בו, עצמך ונכסי קנויים לך. עצמו קנה, נכסים לא קנה. עבד של פלוני, שבא ומביא לנו שטר ביד. אין לנו עדים לקיים את השטר. אנחנו לא בטוחים שזה נכון. אולי זה מזויף. ביחס לעצמו, הוא נאמן. עבד נאמן על השחרור שלו בעצמו. אבל ביחס לממון, שטר של ממון, יש לנו תקנה דרבנן. שטר שחתומים עליו עדים, צריך לקיים אותו. וכיוון שאין לנו קיום, הוא לא נאמן. צריך לקיים את השטר. זה העיקרון. כמו שטר של אישה, אישה שמביאה גט נאמנת לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, זאת אומרת היא נאמנת לקיים את השטר של הגירושים, כך גם בגט של עבד. על ממון לא, נמצא שחצי שטר קיבלנו, חצי שטר לא קיבלנו. עצמך קיבלנו, את הכיתוב שכתוב נכסיי לא קיבלנו. היא באה אלו. כל נכסיי קנויים לך, מהו? כל מה שאכלנו לפצל מקודם את השטר, כי יש פה שתי דיבורים, עצמך ונכסיי. אדון שאומר לעבד שלו, אני נותן לך את כל נכסיי, אז הוא כלול בנכסים, הוא גם נותן לו את עצמו. אז האם גם פה נפצל ונאמר, ביחס לעבד, נאמין, נקבל את הביטוי כל נכסיי. ביחס לנכסים לא נקבל. או שכיוון שזה דיבור אחד, דיבור אחד אתה לא יכול להגיד חלק אני מקבל וחלק ביחס לזה כן, ביחס לזה לא. אומר רבי, מתוך שקנה עצמו, קנה נכסים, כבר נאמין לכל הדיבור. אמר לו רובי בישלוי מעצמו לקני, מי ידעה והגט אישה, אלא נכסים לא לקני. מי ידעה והקיום שטרות דעלמה, שהוא לא נאמן בלי קיום. אז אביי חזר בו. הדר אמר אביי להפך, מתוך שלא קנה נכסים, לא קיבלת את הנאמנות פה לגבי הנכסים, אז גם לא קנה עצמו. אמר לו רוב ולמה? בישלם הנכסים לא לקנה מדידה והקיום שטרות דעלמה, אלא עצמו לקנה מדידה והגט אישה. אלא אמר רוב. אחד זה ואחד זה. מה זה אחד זה ואחד זה? בין שכתוב מפורש עצמך הוא נכסי, ובין אם כתוב במילה אחת, כל נכסי קנויים לך, עצמו קנה, נכסים לא קנה. זאת אומרת, לא רק שיש לי שטר עם שתי דיבורים, אני דיבור אחד מקבל ודיבור אחד לא, גם כשיש לי דיבור אחד ביחס לעבד אני מקבל את הדיבור, ביחס לממון אני לא מקבל. זה מה שנקרא פלגינן דיבורה. אמר לו רב אחרי בר, רב עדי בר מתנה לרובן, כמר, כרב שמעון, דאמר, פלגינן דיבורה, אתה הולך כמו רב שמעון? עוד מעט הגמרא תסביר למה זה קושיה, למה לא? הוא הולך כמו רב שמעון? לא. איזה רב שמעון? דתנן. הכותב, כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין. כי הוא כלול בנכסים. שייר קרקע כלשהו, לא יצא בן חורין. תנא קמא אומר, ברגע שהבעל הבית שייר קרקע ולא פירש איזה, שייר קרקע כלשהו, ורש"י אומר קרקע לאו דווקא, אלא שייר משהו, העבד לא יצא לחירות. למה? כי אני אומר, אם בעל הבית כבר משייר משהו, הוא כבר כנראה שייר גם את העבד בעצמו. אז אם העבד נשאר עבד, הוא לא קנה כלום. כיוון דנחית לשיורי, אמרינן לדידי נמי שיר. אז בשמה הוא כתב לו שטר? לחינוף אלי קעתי. סתם רצה לפרגן לו, אבל הוא לא שחרר אותו בכלל. רצה לתת לו הגשת טובה. רב שמעון חולק. רב שמעון אומר לעולם הוא בן חורין. מה שהוא גילה שהוא משייר, הוא גילה. מה שלא גילה, לא גילה. מתי רב שמעון מודה? עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. הוא אומר מפורש שהוא משייר משהו, והוא לא אומר מה. אם הוא לא אומר מה הוא שייר, פה אפילו רב שמעון מודה שיכול להיות שהוא שייר גם כן את העבד עצמו. אז ממילא העבד לא יצא לחירות. מה יוצא כאן בדברי רב שמעון? שתמיד הוא בן חורין. אין הבדל אם הוא אמר מפורש, אני מקנה לך את כל נכסי חוץ מקרקע פלונית, או שהוא אמר מפורש חוץ מאיזה קרקע. מה קורה כשהוא אמר לו, אני כותב לך, אני נותן לך את כל נכסי חוץ מקרקע אחת. תכלס, העבד יצא לחירות. אבל קרקע הוא לא יקנה שום קרקע. כי על כל קרקע אפשר לומר, זה קנה? לא, אולי את זה הוא שיער. זה העבד קנה? לא, אולי את זה הוא שיער. אז העבד לא קנה שום קרקע. יוצא שכשהוא כתב לו כל נכסי, אנחנו מפצלים את הדיבור. ביחס לקרקעות, אנחנו לא נקבל את הכל נכסי. וביחס לעבד ושאר הנכסים כן ניתן לו. זאת אומרת שרב שמעון אומר, פלגינן דיבורה. נו, מה רע? אולי רובס סובר כמו רב שמעון? לא. ואמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שקילס רב יוסי את רב שמעון, הלכה כרב מאיר, בתניא. כשנאמרו דברים לפני רב יוסי, קרא עליו המקרא הזה, שפתיים יישק, אומר אשי ראוי הוא לנשק, משיב דברים נכוחים. אבל רב נחמן לא פוסק כמו. זאת אומרת שלא קיים אינם פלגינן דיבורי. אז איך רובי פוסק פלגינן דיבורי? אומרת הגמרא ומי אמר רב נחמן אחי, ואמר רב יוסי בר מניומי, אמר רב נחמן. שכיב מרא שכתב כל נכסיו לעבדו. יש לנו כלל. אדם שכתב נתן מתנה את כל הנכסים בגלל שהוא הולך למות. אז בדעתו הייתה שהוא הולך למות, לכן הוא מחלק נכסים. אבל אם הוא עברי, אז הוא לא התכוון לתת מתנות. כל זה בתנאי שהוא נתן את כל הנכסים. אז אני אומר, איך זה שהוא לא שיער לעצמו משהו? כי הוא חשב שהוא מת. עכשיו, מה קורה אם השכיב מרא הזה כתב כל נכסיו לעבדו? ועמד עברי. אז מצד המתנות הוא חוזר בו. חוזר בנכסים ואינו חוזר בהם. חוזר בנכסים, למה? מתנת שכיב מרא הוא. שכיב מרא שעברי, כל המתנות בטלות, ואינו חוזר בהם. למה? למרות שמצד הדין הוא צריך לחזור גם בעבד. שהרי יצא עליו שם בן חורין. כמה שכבר יצא לו שם בן חורין, אז גמרנו. אי אפשר להחזיר אותו להיות עבד. בכל אופן, אבל מה רואים? שרב נחמן עצמו אומר שפלגינן דיבורי, מקבלים את הכל נכסיו ביחס לעבד ולא ביחס לשאר הנכסים. אלא אמר רב אשי, אתה מיינו טעמה. משום דלאב קרות גיטר. באמת גם רב נחמן מסכים שפלגינן דיבורי. כמו שרובי אומר, פלגינן דיבורי. ולכן אדם שכתב לעבדו, שטר, גאץ' עבד שמביא שטר שכתוב כל נכסי קנויים לך, נקבל את השטר ביחס לעבד ולא ביחס לנכסים. נגיד פלגינן דיבורי. אבל למה במקרה שהוא שייר בנכסים? רב נחמן פסק כרב מאיר, שהעבד לא יצא בכלל לחירות. למה? זה לא בגלל שלא פלגינן דיבור. זה שעבד שמשתחרר צריך לקבל נייר כזה שהוא שטר קריטות. שבשטר כתוב, אתה מנותק, אתה קנוי לגמרי. אבל אם הוא שייר משהו בשטר, שאפשר לומר שהוא גם שייר את העבד, אז זה כבר לא קריטות. לכן רב נחמן פסק כמו רב מאיר. ולכן אין קשר בין הסוגיה הזאת לפסק שרב נחמן עצמו פוסק, וגם רובי פוסק שפלגינן דיבורה. עד כאן דף ח'.